שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף תתוו במסכת נידה.
השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 20 דקות.
החלק הראשון ממשיך את מה שהתחלנו אתמול, וזה אישה שבדקה את עצמה אחרי תשמיש והיא מצאה דם, מה הדין? אז אומרת המשנה, זה תלוי מתי היא עשתה את הבדיקה, ויש לגבי זה שלושה זמנים. הזמן הראשון זה כשהיא בדקה ממש מיד אחרי התשמיש, זה נקרא גם אוטיום או וסת. הזמן השני זה אחרי זה, והזמן השלישי זה אחרי זה, ועד 24 שעות. אחרי 24 שעות זה כבר בכלל לא קשור לתשמיש, אלא זה פשוט כמו כל אישה שראתה דם. אלה שלושת הזמנים, ובגמרה לגבי זה יש שני דיונים מתרבבים כל הזמן אחד בשני, ואנחנו כאן כרגלנו נפצל אותם לשני דיונים נפרדים לגמרי. דיון אחד זה מה הדין של האישה והאיש בכל אחד מהזמנים אלו. דיון שני זה מתי מתחיל ונגמר כל אחד מהזמנים. אז בואו נתחיל. הדיון הראשון, מה הדינים של כל אחד מהזמנים? נעבור זמן זמן. אז הזמן הראשון זה כאמור כשהיא מצאה את זה ממש מיד אחרי התשמיש. אז על זה כבר דיברנו אתמול בעריכות, שברור לנו שאדם היה שם בזמן התשמיש, וממילא בעצם האיש בעל נידה, ושניהם טמאים טומאת שיבה כמו נידה, וגם חייבים קורבן חטאת. זה לגבי הזמן הראשון. הסברנו אתמול למה זה כל כך ברור, ולא אומרים שאולי זה לא היה דם אלא קינה. נעבור לזמן השני. הזמן השני זה כאמור שהיא בדקה את עצמה לא מיד, אלא קצת אחרי זה, ובמקרה כזה אומרת המשנה, הם לא טמאים ודאי, כי זה כבר לא בטוח שזה היה שם בזמן הביאה, אבל הם כן טמאים מספק, ונדגיש, שניהם טמאים, ולשניהם זה ספק דאורייתא. עכשיו, מה לגבי קורבן? אז חטאת הם לא מביאים, כי חטאת מביאים רק שזה בטוח, אבל אולי הם צריכים להביא אשם תלוי. הרי אשם תלוי מביאים כשאתה לא בטוח האם אתה חייב חטאת, וזה המצב כאן לכאורה. לגבי זה, יש מחלוקת. במשנה, משמע שהם פטורים גם מזה. הברייתא אומרת שבאשם תלוי הם חייבים. מה המחלוקת? יש מחלוקת האם מביאים אשם תלוי רק על סוג ספק שנקרא חתיכה משתי חתיכות. למשל, היו לפני שתי חתיכות, אחת חלב ואחת שומן, ואכלתי אחת מהם והשנייה נעלמה ואני לא יודע איזה אכלתי. במקרה כזה זה ספק מאוד חזק, 50-50, על זה מביאים אשם תלוי. אבל אולי על ספק, כמו במקרה שלנו, שזה לא שתי חתיכות, אחת כן ואחת לא, אלא פשוט עבר זמן מאז הביאה, ואנחנו לא יודעים האם אדם היה שם כבר בביאה או לא. במקרה כזה יש אומרים שאין אשם תלוי, ובזה בדיוק נחלקו המשנה והברייתא. לפי המשנה אין בזה אשם תלוי, לפי הברייתא יש. עד כאן הזמן השני. הזמן השלישי זה שהיא חיכתה עוד יותר זמן לפני שהיא בדקה, ואז היא בדקה וראתה שהיא טמאה. במקרה כזה אנחנו מקלים עוד יותר, אנחנו לא אומרים שהוא בעל אותה כשהיא הייתה נידה מדאורייתא, ואפילו לא ספק נידה, אלא זה פשוט הדין הרגיל של כל אישה שרואה דם, שראינו בתחילת המסכת שיש מחלוקת שלפי שמאי דיה שעתה, כלומר היא לא טמאה למפרע, ולפי חכמים היא טמאה למפרע 24 שעות, וממילא הדין של האישה כמובן גם משפיע על הדין של האיש. כלומר, לפי שמאי שהאישה בכלל לא טמאה למפרע, ברור שגם האיש לא טמא, אפילו שלמשל עברו רק שעתיים מאז הביאה, בכל זאת כשהוא בא עליה הייתה טהורה לגמרי, וכך זה נשאר, ולכן גם הוא טהור לגמרי, כי הוא לא נטמא ממנה. ואם הוא לא גמר את ביאתו, אז אפילו אין לו טומאת קרי. ועל זה אומר רבי יהודה בן רבי יוחנן בן זכאי באמצע עמוד א', אם הוא כהן הוא יכול ישר להיכנס למקדש ולהקטיר קטורת. הוא לא טמא בשום צורה שהיא, לא מהאישה כי הוא סובר כשמי, לא מעצמו כי הוא לא גמר ביאתו, זה לפי שמי. לפי חכמים לעומצות שהאישה כן טמאה מעט לעט למפרע, אז מה לגבי הבא? בהנחה שהביאה הייתה בתוך 24 שעות אחורה, בזה יש מחלוקת. רבי עקיבא אומר שכמו שהיא טמאה מדרבנן, גם הוא טמא מדרבנן. אמנם זה לא ספק דאורייתא, זה רק גזירה דרבנן, אבל גזרו גם עליו, ולכן גם לא יהיה טומאת שיבה. זה רבי עקיבא. לחכמים לעומת זאת, הגזירה על מעת לעת זה רק על האישה ולא על הבעל, לכן עליו אין טומאת שיבה, אבל סוף סוף הרי הוא נגע בה, אז הוא נגע בנידה. לגבי זה, זה כן מטמא אותו, והוא טמא לא טומאת שיבה, אבל כן טומאת ערב, כמו מי שנוגע בנידה. זה לגבי הזמן השלישי. שוב, זה כמו כל אישה שראית אדם, לפי שמי אין לה תומת מת לעת, ולכן ברור שגם לבעל אין, לפחות לא ממנה, לפי חכמים יש לה, ולגבי הבעל זה מחלוקת רבי עקיבא וחכמים. זה היה הזמן השלישי, ועד כאן הדיון הראשון ראינו את הדינים של כל אחד מהזמנים. עכשיו נעבור לדיון השני, שכאמור בגמרה הוא משולב בתוך הדיון הראשון, וזה מתי מתחיל ומסתיים כל אחד מהזמנים. אז הזמן הראשון זה קל, זה ממש מיד אחרי הביאה, זה נקרא גם כאמור אוטיום או וסת, והגמרא אומרת שזה ממש מיד אחרי שהשמש, כלומר האיבר של האיש יוצא, ומיד היא מכניסה את העד בשביל לבדוק, זה הזמן הראשון. הזמן השני מתחיל מיד אחרי זה, אבל לגבי מתי נגמר הזמן השני ומתחיל השלישי, לגבי זה לכאורה יש סתירה בין המשנה לברייתא. במשנה כתוב שאם היא חיכתה את הזמן שלוקח לרדת מהמיטה ולבדוק, זה סוף הזמן השני. לעומת זאת הברייתא אומרת לכאורה זמן קצר יותר, וזה בלי שהיא יורדת מהמיטה, רק הזמן שלוקח לה לשלוח יד מתחת לכרית, לקחת עד ולבדוק. זה סוף הזמן השני. אז מה עושים? האם יש מחלוקת בין המשנה לברייתא? אומרת הגמרא, לאו דווקא, ומביאה שני הסברים איך לא, רב חיסטה ורב אשי.
רב חיסטה אומר, קודם כל, באמת הזמנים שמוזכרים במשנה ובברייתא, זה שני זמנים שונים. דבר שני, באמת גם המשנה, למרות שזה לא מפורש בה, גם היא בעצם התכוונה להזכיר את שני הזמנים האלו. כלומר, הגמרא עושה כאן סוג של חסורי מחסרה. כלומר, היא מתקנת את המשנה, ובעצם גם המשנה הזכירה את שני הזמנים. ולמה יש שני זמנים? כי שני הזמנים מדברים על שני שלבים שונים. כלומר, הזמן של עד שתושיט ידה, מה שמוזכר בברייתא, זה סוף הזמן השני. הזמן של עד שתרד מהמיטה ותבדוק, זה סוף הזמן השלישי. ואין כאן שום מחלוקת. זה ההסבר של רב חיסטה. שוב, שניהם מדברים על שני שלבים שונים. עד שתושיט ידה ותבדוק, זה סוף הזמן השני. עד שתרד מהמיטה ותבדוק, זה סוף הזמן השלישי. בסוגריים נעיר, לא ברור למה בעצם צריך סוף זמן שלישי. הרי זה לא משנה אם ימצא את זה כמה דקות אחרי הבייה או כמה שעות אחרי הבייה. בכל מקרה, הדין יהיה אותו דין. בכל אופן, זה ההסבר של רב חיסטה. רב אשי לעומת זאת אומר, שני הזמנים מתייחסים לאותו שלב של סוף הזמן השני, ובעצם שני הזמנים הם בדיוק אותו זמן. איך זה יכול להיות? כי נשים לב שכשהיא יורדת מהמיטה, אז מדובר שהעד כבר ביד שלה, כלומר היא לא צריכה לשלוח יד ולקחת עד. וממילא, הזמן שלוקח לרדת מהמיטה עם עד ביד ולבדוק, הוא בדיוק אותו זמן שלוקח לה בלי לרדת מהמיטה, לשלוח יד מתחת לכרית ולקחת עד ולבדוק. כלומר מדובר באותו שלב ובאותו זמן, הברייתא פשוט הגדירה את זה כך, המשנה כך, אבל הם מתכוונים לאותו דבר בדיוק. זה ההסבר של רב אשי, אבל הגמרא מקשה על זה מברייתא, כי בברייתא רבי צדוק שואל את החכמים ביבנה מתי נגמר הזמן השני, הם לא ענו לו, אז הוא ענה להם בעצמו, והוא אומר בפירוש שיש כאן שני שלבים עם שני זמנים שונים, כלומר סוף הזמן השני זה כדי שתושיט ידה, וסוף הזמן השלישי זה כדי שתרד מהמיטה, כלומר ברור שמדובר כאן בשני שלבים שונים ובשני זמנים שונים, כלומר בדיוק כמו רב חיסטה, ובניגוד לרב אשי, ורב אשי באמת נשאר בקשיא. עכשיו רק בסוגריים נעיר שלכאורה יכולנו לתרץ שאולי שם מדובר שיורדת מהמיטה בלי העד ביד שלה, שזה באמת לוקח יותר זמן וזה באמת שלב שלישי, לעומת זאת אצלנו במשנה מדובר שיורדת עם העד ביד, שזה כמו שאמר רב אשי מקביל לזמן של כדי שתושיט ידה, ואז אולי זה לא קשה לרב אשי, זה לכאורה, אבל אומרת הגמרא אם כך, אז אם כבר הברייתא מזכירה שני זמנים, היא תצטרך לומר שהזמן השני זה כדי שתרד מהמיטה כשהעד כבר ביד שלה, והזמן השלישי זה כדי שתרד מהמיטה כשהעד עוד לא ביד שלה. מזה שהיא לא אמרה כך, כנראה שהיא באמת חולקת על רב אשי, ולדעתה כדי שתרד מהמיטה לוקח יותר זמן מכדי שתושיט ידה, לא משנה אם כשהיא יורדת כשהעד כבר ביד או לא ביד, כלומר ברור שמדובר בזמן אחר, כלומר שוב, כמו רב חיסטה ולא כמו רב אשי. עד כאן הדיון השני לגבי ההגדרה של כל אחד מהזמנים. שוב ראינו סתירה בין המשנה לברייתא, כי המשנה הזכירה שהזמן השני נגמר כשהיא יורדת מהמיטה, והברייתא הזכירה שזה נגמר כשהיא מושיטה את ידה. רב חיסטה תירץ שבעצם המשנה לא דיברה על סוף הזמן השני, אלא על הזמן השלישי. רב אשי ניסה לתרץ ששניהם כן דיברו על הזמן השני, אלא שהם פשוט נתנו שתי הגדרות לאותו זמן בדיוק, אבל הגמרא דחתה את זה מברייתא. עד כאן הדיון השני. ובזה הגענו לאמצע ט"ו עמוד א', סיימנו את שני הדיונים העיקריים של הסוגיה, ועכשיו נראה דיון שלישי, שזה לגבי המשפט האחרון של המשנה שראינו אתמול, וזה לגבי כתם. עכשיו לפני שניכנס לזה נעשה תזכורת קצרה, למדנו כאמור בתחילת המסכת שאישה שרואה אדם לפי שמי דיה שעתה, אבל לפי חכמים היא חוששת אחורה מעת לעת, אבל גם למדנו בהמשך המסכת שיש נשים שאצלם גם לפי חכמים לא צריכים לחשוש אחורה, כמו אישה שיש לה וסת קבוע, או כמו ארבע נשים שדיין שעתן, שזה בתולה, מעוברת, מניקה, זקנה, אבל כל זה לגבי אישה שראתה ראייה רגילה של דם. אבל מה לגבי אישה שראתה כתם? אז ברור לכולם שכתם הוא לא יותר קל מראייה רגילה, אבל יכול להיות שיותר חמור מראייה רגילה, וזה מחלוקת בדף ה'. רבי מאיר אומר שהוא באמת יותר חמור, ולכן גם בנשים שחכמים מודים שדיין שעתן, זה דווקא בראייה רגילה, אבל בכתם הם כן צריכים לחשוש אחורה, זה רבי מאיר. חכמים, כלומר רבי חנינה בן אנטיגנוס, חולק על זה ואומר שכתם זה בדיוק כמו ראייה וגם בכתם דיין שעתן. אז שוב, לגבי מעט לעט, האם בכתם המחמרים עוד יותר מבראייה? לפי רבי מאיר כן, לגבי נשים שדיין שעתן, לפי חכמים לא. עד כאן התזכורת. עכשיו חזרה לענייננו. מה קורה אם אישה לא בדקה את עצמה אחרי התשמיש? לא בזמן הראשון, לא בזמן השני, לא בזמן השלישי. אבל במהלך הזמן השלישי, נניח שעה, שעתיים אחרי הביאה, היא מוצאת כתם. מה הדין של הבעל? לגבי זה אומרת המשנה, מודים חכמים לרבי עקיבא במצא כתם. מה הכוונה שהם מודים? לגבי זה שמחלוקת אמוראים בין רב וריש לקיש לבין שמואל ורבי יוחנן. רב וריש לקיש אומרים שהמשנה כאן היא בעצם כמו שיטת רבי מאיר שם, ולכן כמו שרבי מאיר החמיר שם לגבי נשים שדיין שעתן שכתם הוא חמור יותר מראייה, אותו דבר גם כאן לגבי כתם אחרי תשמיש, שלמרות שבראייה בזמן השלישי לפי חכמים הבעל לא נטמע, כמו שראינו מקודם בדיון הראשון, בכל זאת בכתם, אפילו שזה בזמן השלישי, הבעל כן נטמע. כלומר כתם חמור מראייה. עכשיו רק נדגיש, זה לא בדיוק מה שרבי מאיר אמר. רבי מאיר שם דיבר על נשים שדיין שעתן, שלגבי זה הוא החמיר בכתם יותר מבראייה. כאן אנחנו לא מדברים על נשים שדיין שעתן, אלא על כתם אחרי תשמיש, שזה נושא אחר. אבל על פי העיקרון של רבי מאיר שם שכתם חמור מראייה, אותו דבר גם כאן לפי המשנה, כתם חמור מראייה. זו דעת רב וריש לקיש. שמואל ורבי יוחנן לעומת זאת אומרים, מה פתאום? המשנה בכלל לא התכוונה לזה, והיא לא סוברת כמו רבי מאיר שכתם חמור מראייה, וגם בכתם הבעל לא יתמה למפרע, אלא כל מה שהתכוונה לומר זה שעכשיו, אחרי שהיא מצאה את הכתם, אם הבעל יבוא עליה, אז באמת הוא יתמה, כמו מישהו שבעל נידה. עכשיו, מה החידוש בזה? לכאורה זה ברור, הרי תמאה, מסבירה הגמרא, היינו חושבים, הרי כתמים זה רק מדרבנן, מדאורייתא לא תמאה, כי לא הייתה לה הרגשה, נדבר על זה בהמשך המסכת, וממילא כמו שחכמים אצלנו במשנה לגבי מעט לעט, שגם זה רק דין דרבנן, הם לא גוזרים מעט לעט על הבעל, אז היינו אומרים אולי גם לגבי כתמים הם לא גוזרים על הבעל, לכן משמיע המשנה לא. בזה חכמים מודים שעל כתמים הם כן גוזרים על הבעל וגם הוא תמה, אבל שוב רק מכאן והלאה ולא למפרע, בדיוק כמו לגבי הראייה עצמה שזה לא מתמה את הבעל למפרע. עד כאן ההסבר השני, ושואלת הגמרא בסוגריים, למה באמת יש הבדל? למה על כתמים כן גוזרים על הבעל, ועל מעט לעט לא גוזרים? מסבירה הגמרא משהו שמחזיר אותנו שוב ושוב לאותה שאלה לגבי המעט לעט, עד כמה זה באמת איזשהו חשש, או רק איזושהי גזרה רחוקה, אומרת הגמרא, במעט לעט אין שור שחוט לפניך, כלומר גם לגבי האישה, אין כאן ממש באמת סיבה לגזור, זה רק איזשהו אולי היה כאן דם לפני, אנחנו לא יודעים, אבל בכתם יש שור שחוט לפניך, הנה יש כאן כתם של דם, די ברור שזה ממנה, ולכן גוזרים לא רק עליה, אלא גם על הבעל שבא עליה. עד כאן הדיון השלישי לגבי כתם, ובזה הגענו למשנה בעמוד א', ועד כאן החלק הראשון, ואנחנו מתחילים את החלק השני של השיעור. את החלק השני נחלק לשני סעיפים, בסעיף הראשון נדון בקולה שהמשנה מציגה, עוד שנייה נראה את זה, בסעיף השני נראה חומרה בגמרה ונדון בזה. אז אנחנו מתחילים במשנה, את המשנה אפשר לחלק לרישה וסייפה. נתחיל ברישה, אומרת המשנה, כל הנשים בחזקת טהרה. מה זה אומר שבחזקת טהרה? אז עקרונית אפשר להבין כאן שני דברים. או שהכוונה היא שסתם אישה לא צריכה לבדוק את עצמה כי היא בחזקת טהרה, או שזה לא שהיא לא צריכה לבדוק, היא עצמה צריכה לבדוק, אלא שהבעל לא צריך לשאול אותה האם היא בדקה או לא, כי בחזקת טהרה הוא יכול להניח שהיא בדקה ושהיא טהורה. עכשיו בהתחלה הגמרא מבינה כנראה כמו הבנה השנייה, כלומר שוב זה לא שהיא לא צריכה לבדוק, אלא פשוט הבעל יכול להניח שהיא בדקה. עכשיו מתוך זה בואו נקרא עכשיו את הסיפה. אומרת הסיפה, הבאין מן הדרך, כלומר אם בעל הגיע ממקום רחוק, לא היה בבית כמה שבועות, נשיהן להם בחזקת טהרה, כלומר גם במקרה הזה האישה בחזקת טהרה. עכשיו שואלת הגמרא, מה זה מוסיף? הרי הרישא כבר אמרה שכל הנשים בחזקת טהרה. מסבירה הגמרא, כי היינו חושבים שזה נכון כשהבעל בבית, אז האישה יודעת שהיא צריכה להיות מוכנה, אז היא בודקת, אבל אם הבעל נסע לחול, אז בשביל מה היא צריכה לבדוק? מה זה משנה? בעלה לא כאן. זה מה שהיינו חושבים. לכן משמיעה לנו משנה שזה לא כך, אלא גם במקרה כזה שהבעל בחול, האישה בחזקת טהרה. זה הגמרא. עכשיו משמע שרש"י שואל כאן שאלה נסתרת, וזה, רגע, הרי אם הבעל בחול, אז באמת למה להניח שהיא בדקה? בשביל מה לה לבדוק? לכן רש"י מפרש שבאמת כאן בשלב הזה הגמרא עוברת מהפך. כלומר, בהתחלה היא באמת הבינה שהכוונה שהאישה היא בחזקת טהרה, זה שהבעל לא צריך לשאול, אבל כיוון שהיא ראתה את הסיפה שאומרת שזה נכון גם כשהבעל בחול, וזה כבר לא הגיוני, לכן מבינה הגמרא שהכוונה היא דווקא כמו הבנה ראשונה. כלומר, לא שהבעל לא צריך לשאול, אלא שהאישה פשוט לא צריכה לבדוק. ולכן, לא משנה אם הבעל בארץ, בחול, האישה פשוט לא צריכה לבדוק. וזה משתלב עם כל מה שלמנו עד עכשיו, שבאמת סתם אישה לא צריכה לבדוק את עצמה, אלא אם כן היא עוסקת בטהרות, שאז היא צריכה לבדוק. עד כאן סעיף ראשון, לסיכום, סתם אישה שלא עוסקת בטהרות לא צריכה לחשוש ולא צריכה לבדוק, וממילא גם בעלה לא צריך לשאול אותה, אפילו כשהוא חזר מחול, אבל משמע מכאן שאישה שכן צריכה לבדוק, למשל אישה שעסוקה בטהרות, אז אותה הבעל כן צריך לשאול. עד כאן
סעיף ראשון.
את הסעיף השני נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון, הגמרא מביאה חומרה. היא אומרת, כל מה שאמרנו עכשיו זה לפני שהגיע הזמן שבו היא אמורה לראות. אבל כשמגיע הזמן שבו היא אמורה לראות, אז היא כבר כן צריכה לבדוק. מה זה הזמן שבו האישה אמורה לראות? הגמרא מדברת על שני דברים כאלה. בהתחלה ריש לקיש בשם רב יהודה מדבר על עונה בינונית, כלומר אחרי 30 יום הראייה הקודמת, אז כבר היא אמורה לראות, ואז היא כן צריכה לבדוק את עצמה. זמן נוסף, זה אישה שיש לה וסת קבוע. למשל, אישה שרואה כל 25 יום, אז ביום ה-25 היא צריכה לבדוק. עכשיו, מה יקרה אם היא לא בדקה? אז לגבי עונה בינונית, הגמרא לא עוסקת בזה במפורש, זה נידון בראשונים. לגבי וסת קבוע, בזה הגמרא כן עוסקת, והיא אומרת שזה מחלוקת אמוראים, כשהמחלוקת היא בעצם האם וסתות דאורייתא או דרבנן. כלומר, כמו שכבר הזכרנו כמה פעמים במסכת, כולם מסכימים שבווסת הקבוע היא צריכה לבדוק את עצמה, אבל רב הונא אומר שהחובה הזאת היא מדאורייתא, ורבא בר בר חנה אומר שהחובה הזאת היא רק מדרבנן. ומה הנפקמינה? הנפקמינה אם היא לא בדקה. אם וסתות דאורייתא, אז אם היא לא בדקה באותו יום, הלך עליה, היא כבר לא יכולה לבדוק מחר, כי זה לא יעזור לה, אולי אתמול היא ראתה, ולכן היא טמאה מיום הווסת, כאילו שהיא ראתה, זה רב הונא. לעומת זאת, רבא בר בר חנה אומר שווסתות דרבנן, וממילא החובה לבדוק זה רק לכתחילה, אבל אם היא לא בדקה, זה לא אוסר אותה, זה רבא בר בר חנה, ויש מחלוקת בראשונים עד כמה הוא באמת מקל. לפי רש"י והרמב"ם הוא מקל לגמרי, כלומר אם לא בדקה באותו יום, גמרנו, לא צריכה לבדוק, למחרת היא מותרת וזהו. ראשונים אחרים אומרים לא, אל תגזים, אם היא לא בדקה באותו יום, היא עדיין תהיה אסורה עד שהיא תבדוק. כלומר, למחרת או מתישהו אחרי זה, היא צריכה לבדוק, ורק אז היא תהיה מותרת. אז עד כאן החומרה של עונה בינונית ווסת קבוע, כלומר, שכל מה שאמרנו שנשים הם בחזקת טהרה, זה רק עד שמגיע העונה הבינונית או הווסת הקבוע, אחר כך היא כבר כן צריכה לבדוק, זה היה השלב הראשון בסעיף השני, ראינו את החומרות. השלב השני, שוב לגבי הבעל, האם הבעל צריך לשאול? אז כמו שכבר אמרנו מקודם בסעיף הראשון, אם האישה לא צריכה לבדוק, אז ודאי שהבעל לא צריך לשאול, אין לו על מה. אבל אם האישה כן צריכה לבדוק, אז גם הבעל צריך לשאול. ממילא לפי רב הונא שווסתות דאורייתא, והיא אמורה לבדוק, ואם היא לא בדקה היא אסורה, אז כמובן שהבעל צריך לשאול אותה אם היא בדקה. זה מה שהבנו עד עכשיו, אבל עכשיו נשאל לזה איזושהי שאלה נסתרת שעולה בגמרא. וזה, למה בעצם הבעל צריך לשאול? הרי זה לא ודאי שהיא לא בדקה, יכול להיות שהיא בדקה. למה שלא ניתן לה ליהנות מהספק ופשוט להקל? אלא שאומרת הגמרא, שוב, זה לא ממש מפורש בגמרא, זה כל סוג של מאחורי הקלעים, אומרת הגמרא כי יש לנו כלל, אין ספק, מוצאים ידי ודאי. כלומר, כשמגיע וסת הקבוע, זה ודאי לנו שהיא ראתה. לעומת זאת, האם היא בדקה או לא, זה רק ספק. ממילא יש לנו כלל, אין ספק, מוצאים ידי ודאי, ואי אפשר להקל עד שהוא ישאל אותה, האם היא באמת בדקה. עד כאן מאחורי הקלעים. עכשיו על זה, הגמרא מביאה שני דיונים קצרים. דיון אחד אומר שמואל, זה נכון כשהוא בא למשל יום או יומיים אחרי הווסת. אבל אם הוא הגיע 7 ימים אחרי הווסת, אז גם לפי רב הונא כבר אפשר להקל. למה? כי עכשיו זה לא רק ספק אחד האם היא בדקה או לא, אלא יש כאן ספק ספקה. ספק אחד אולי היא בדקה והיא באמת הייתה טהורה. ספק שני, גם אם היא לא בדקה או אפילו אם היא בדקה והיא ראתה שהיא טמאה, מאז עברו כבר 7 ימים. ב7 ימים נידה יכולה להיטהר, וממילא זה ספק ספקה, או שהיא בכלל לא טמאה, או שהיא הייתה טמאה והיא כבר ניצרה, ולכן אפשר להקל, והבעל לא צריך לשאול, זה הדיון הראשון. דיון שני זה לגבי עצם החומרה שאמרנו שאין ספק מוצאים ידי ודאי, שואלת הגמרא, מי אמר? הרי יש שני מקרים שבהם לכאורה ספק כן מוצאים ידי ודאי. מה שני המקרים? מקרה אחד זה עם חבר, כלומר אדם שמקפיד על תרומות ומעשרות, נפטר ובאים הילדים לבית ומוצאים שם רימת פירות, אז הדין הוא שהם יכולים להניח שהוא יסר את הפירות ויכולים לאכול, והרי כאן הפירות האלו פעם ודאי היו טבל, כלומר יש כאן ודאי, והשאלה אם הוא יסר אותם או לא זה רק ספק, ובכל זאת הם מניחים שהוא יסר, כלומר הספק כן מוצאים מדי ודאי, זה מקרה אחד. מקרה שני זה אם אישה הפילה נפל לתוך בור, ובא כהן נחמד ורצה לעזור לה לגלות לה אם זה זכר או נקבה, בשביל שהיא תדע כמה ימי טומאה וטהרה יש לה, אז הוא הציץ מעל הבור לנסות לראות אם זה זכר או נקבה, והוא לא ממש הצליח לראות שם שום דבר כי היה חשוך, ואז הוא פתאום תופס את עצמו, אוי, מה עשיתי? אני כהן, עכשיו אני טמא ואני לא יוכל לעבוד במקדש. זה מה שהוא חשש, אבל אומרים לו, אל תדאג, אתה לא טמא. למה? כי מניחים שעד שאתה באת להציץ, הגיע כבר חולדה וגררה שם את הנפל. עכשיו הרי גם שם הנפל ודאי היה שם, החולדה שגררה זה רק ספק, ובכל זאת מניחים שהחולדה לקחה, כלומר הספק כן מוצאים מדי ודאי. אלה שני המקרים שבהם ספק לכאורה מוצאים מדי ודאי, ועל שני המקרים עונה הגמרא בצורה דומה, שם זה לא ספק מול ודאי, אלא זה או ספק מול ספק או ודאי מול ודאי.
איך? בואו נראה מקרה. לגבי המקרה של המעשרות, זה יכול להיות שזה ספק מול ספק, כי אולי הפירות האלו בעצם לא היו טבל, כי אולי האבא לא חיכה לגמר המלאכה, אלא הכניס אותם לבית עוד לפני גמר המלאכה, כך שהם בעצם לא התחייבו, אז יש כאן ספק האם זה בכלל היה טבל, וספק האם הוא יסר, ספק מול ספק, או לחילופין, שם זה ודאי מול ודאי. כלומר, אמנם הפירות ודאי היו טבל, אבל גם ודאי שהאבא יסר אותם, כי האבא הוא חבר, וחזקה על חבר שהוא לא משאיר פירות לא מוסרים בבית, כי אולי מישהו יאכל, אז ודאי לנו שהוא יסר, ולכן שם הכלים. זה לגבי המעשרות. לגבי הכהן שציץ מעל הבור, אותו דבר. אפשרות אחת שגם שם זה רק ספק מול ספק, כי אולי הנפל הזה בכלל עוד לא היה נפל, אלא רק כמי נפל, כלומר היא הפילה משהו שלא הצליח להתפתח כאדם, ולכן הוא לא מתאמה, זה רק ספק האם בכלל היה שם תומה, וספק האם החולדה גררה, ולכן זה ספק מול ספק, או לחילופין, שם זה ודאי מול ודאי, כי אמנם הנפל ודאי היה נפל, אבל החולדה גם ודאי גררה. כלומר זה לא ספק, אלא ודאי לנו שהחולדות מיד גוררות. עד כאן שני המקרים שלכאורה ספק מוצאים מדי ודאי, ותרצנו שם זה לא ספק מול ודאי, אלא או ספק מול ספק, או ודאי מול ודאי. עד כאן השלב השני בסעיף השני. בסעיף השני דיברנו על זה שאם הגיע הווסת הקבוע, אז כבר היא כן צריכה לבדוק. בשלב הראשון ראינו את המחלוקת, אם זה דורייתא או דרבנן. בשלב השני דיברנו על זה שהבעל כן צריך לשאול, כי אין ספק מוצאים מדי ודאי. בזה סיימנו את החלק השני של השיעור, הגענו לשורה החמישית בעמוד א'. מחר נמשיך לעסוק באם וסתו דורייתא או דרבנן. נעצור בינתיים כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אישה שבדקה אחרי תשמיש ומצאה דם, והמשנה חילקה בין שלושה זמנים שבו זה יכול לקרות, ואת הדיון לגבי זה חילקנו לשלושה דיונים. בדיון הראשון דיברנו על הדין בכל אחד מהזמנים האלו, שבזמן הראשון מיד אחרי התשמיש שניהם טמאים בתורת ודאי ומביאים חטאת, בזמן השני שזה לא מיד אלא קצת אחרי, אז שניהם טמאים רק מספק, ויש מחלוקת בין המשנה לברייתא האם צריך להביא קורבן אשם תלוי. הזמן השלישי זה קצת אחרי זה, שאז כבר אין אפילו ספק דורייתא האם הביאה עצמה הייתה בטומאה, אלא זה כמו כל אישה שראתה דם שלפי שמאי דיה שעתה, וממילא לא הטמאה וודאי שגם לא הבעל, ואם הוא לא גמר ביאתו אז אינו אפילו תומת קרי, והוא יכול ללכת ולעבוד במקדש אם הוא כהן, ולפי חכמים לעומת זאת יתמה מעת לעת, ואילו הבעל זה מחלוקת הנעים. רבי עקיבא אומר שאם יתמה מעת לעת, אז כיוון שהביאה הייתה בתוך 24 שעות, אז גם הבעל תמה כמוה, תומת שיבה. חכמים אומרים לו, הגזרה היא רק על האישה ולא על הבעל, הוא תמה רק כנוגע בנידה, תומת ערב ולא תומת שיבה. זה היה הדיון הראשון. בדיון השני הגדרנו מתי מתחיל ונגמר כל זמן. אז הזמן הראשון זה מיד אחרי התשמיש, מה שנקרא אוטיום או וסת, משל לשמש יוצא ועד נכנס. הזמן השני מתחיל אחרי זה, אבל יש לכאורה סתירה מתי נגמר הזמן השני ומתחיל השלישי. במשנה כתוב שזה עד שתרד מן המיטה ותדיח פניה, כלומר תבדוק. בברייתא כתוב שזה עד שתושיט ידה תחת הקר ותבדוק, שזה לכאורה זמן קצר יותר. מה עושים? שתי תשובות. רב חיסטו אומר שבאמת מדובר על שני שלבים שונים, כלומר כדי שתושיט ידה זה סוף הזמן השני, וכדי שתרד מן המיטה זה כבר בזמן השלישי. לא ברור למה צריך לזה הגדרה, לכאורה זה פשוט משם והלאה. בכל אופן זה הסבר של רב חיסטה, וזה באמת מתקבל. רב אשי לעומת זאת מנסה לומר שבעצם שני הזמנים הם אותו זמן, ושני מגדירים את סוף הזמן השני. הבעיה עם רב אשי זה שיש ברייתא ששם רבי צדוק אומר את שני הזמנים האלו, ושם ברור שכדי שתושיט ידה זה סוף הזמן השני, ואילו כדי שתרד מן המיטה זה כבר בתוך הזמן השלישי. לכן כאמור נשארנו עם רב חיסטה. עד כאן הדיון השני. הדיון השלישי זה מה קורה בזמן השלישי לא בדקה את עצמה, אלא פשוט מצא קטם. לגבי זה אומרת המשנה, מודים חכמים לרבי עקיבא במצא קטם. מה הכוונה? אז רב רבי שלקיש אומרים שזה בעצם שיטת רבי מאיר מדף ה, שקטם יותר חמור מראייה, ולכן כמו ששם לגבי נשים שדיין שעתן מחמירים בקטמים ולא אומרים דיין שעתן, אותו דבר כאן מחמירים בקטמים, ולא רק האישה עצמה למפרע אלא גם הבעל. כלומר מודים חכמים לרבי עקיבא, לעומת זאת שמואל ורבי יוחנן אומרים לא, לא התכוונו שהבעל תמה למפרע, אלא רק שאם עכשיו הוא יבוא עליה אז הוא יהיה טמא. ומה החידוש? הרי היא טמאה. החידוש הוא שלמרות שגם קטמים וגם טומאת מעת לעת זה רק דרבנן, בכל זאת על מעת לעת לא גזרו על הבעל, אבל על קטמים מכאן ולהבא כן גזרו, כי בקטמים בניגוד למעת לעת יש שור שחוט לפניך, כלומר הנה יש כאן דם, החשש הוא יותר משמעותי, וכן גזרו גם על הבעל. עד כאן הדיון השלישי ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו את המשנה שאומרת כל הנשים בחזקת טהרה. בהתחלה חשבנו שהכוונה היא שהבעל לא צריך לשאול האם היא בדקה והאם היא טהורה, ולמסקנה ראינו שבעצם זה לא שהוא לא צריך לשאול, אלא שהאישה פשוט לא צריכה לבדוק, כי מי שלא עוסקת בטהרות לא צריכה לבדוק, אבל עקרונית אישה שכן צריכה לבדוק, אז דווקא הבעל כן צריך לשאול. זה היה על המשנה. אחרי זה ראינו שבאמת מתי אישה לא צריכה לבדוק? רק עד שמגיע הזמן שבו היא אמורה לראות. אבל אם הגיעה עונה בינונית או הווסת הקבוע, אז כבר היא כן צריכה לבדוק, והבעל
כלל, כן צריך לשאול אותה. לגבי וסת קבוע, ראינו מחלוקת, האם זה דאורייתא דרבנן, לרבונה זה דאורייתא, לרבי ברכנא זה רבנן, כשנפקמינה, אז אם היא לא בדקה באותו יום, מה קורה אחרי זה? אם זה מדאורייתא, אז הלך עליה, אסורה. אם זה מדרבנן, אז היא יכולה לבדוק גם אחרי זה, ואז היא תהיה טהורה, לפי רוב הראשונים. לרש"י ולרמב"ם לעומת זאת, היא אפילו לא צריכה לעשות את זה, אלא היא פשוט טהורה, וזהו. ולסיום אמרנו שכשהיא כן צריכה לבדוק, והבעל כן צריך לשאול אותה, למה בעצם הוא צריך לשאול? כי אין ספק, מוצאים ידי ודאי, אבל זה הערנו שני דברים. אחד, אם עברו מאז עוד 7 ימים, אז הוא כבר לא צריך לשאול, כי גם אם היא נטמאה, יכול להיות שהיא כבר הספיקה להיטהר, ואז זה כבר לא ספק אחד, אלא ספק ספיקה. דבר שני, שאנו למה אתה מניח שאין ספק מוצאים ידי ודאי? הרי שני מקרים שבהם לכאורה ספק כן מוצאים ידי ודאי, וזה החבר שמת וישיר פירות שמניחים שהוא יסר, וכהן שציץ מעל בור שיש שם הנפל ומניחים שהחולדה גררה, ועל שני המקרים ענינו בצורה דומה, שם מקילים לא כי הספק מנצח את הוודאי, אלא כי שם זה ספק מול ספק, או ודאי מול ודאי. מחר נמשיך לעסוק בנושא של וסתו דאורייתא דרבנן, כל טוב.